פרחים הלויה, עם הצילים ירשות לארבע, וחמה ובנה, מידויה, ופנימים של כל חסד ועתה, בליבי ירחנה, ופחי שינה, כגן שנתיה. בליבי ירחנה, ולחי שינה, כגן שנתיה.
גם קורת המנדלה כמריאתיה. אז מנינו שורה ארוכה של אובייקטים פוטנציאליים. קצת יצאנו קווים מנחים איך לנווט ביניהם. רבון קרימפוצ'י אומר, אל תחשבו שאתם חייבים לחסות את כל הארבע הקטגוריות שמנינו, לא כולם חייבים לעבור דרך כל זה, למעשה מההתחלה נתנו לכם את האובייקט המומלץ באופן כללי. אבל כמובן כל אחד, אולי אין לכם מורה לב, אולי יש לכם נגעים שמציקים לכם ומפרים לכם במדיטציה וכך הלאה. מה שהוא אומר, תבחרו את זה שמתאים לכם כרגע, והחשוב זה שהוא יתאים לכם, שהוא ידבר אל לבכם, ושאתם נשארים איתו זמן מה. מאוד לא מומלץ כשמתרגלים שם אתה להחליף כל רגע אובייקט. אז אתם יכולים להגיד מה המדיטציות שאתם מקבלים בשיעורי בית, כל פעם מדיטציה אנליטית אחרת, אז אלה לא מדיטציות לפיתוח שם אתה, הן מיועדות כמדיטציות אנליטיות ויש להן מטרות משלהם שעליהן אנחנו מדברים בקורס של יום ראשון. והן חשובות מאוד, הן מאפשרות את, את ההצלחה של המדיטציות קיבוע, אז אל תדלגו עליו. אבל אם אתם מתרגלים עכשיו מדיטציית שם אתה, אתם בוחרים אובייקט ואתם נשארים איתו זמן מה עד שהעמקתם מספיק. ועד לרגע שבו אתם משיגים מדיטציה טובה על אובייקט, אתם לא עוברים לאובייקט אחר. וזה יכול להיות כאמור מהמודרה, מדיטציה על ריקות, מדיטציה על הלמה, יש מדיטציות נפלאות שעשינו קצת ביום שישי של הודיה, מאוד פותחות את הלב כמו שראיתם, אפשר לעשות גם את אלה, את הרגש של הכרת תודה ולהישאר שם, זה גם למשל. בסופו של דבר, אומר פבון קרימפוצ'ה, האובייקט שלכם הוא לפי עצת הלמה שלכם. בסופו של דבר, הלמה שלכם מתאים לכם את האובייקט, ולכן הבעיה מספר 2 נקראת לשכוח את ההוראות, כי ההוראות נתן הלמה ביחס למהו האובייקט שלי, והן תלויות בכם אישית, באיזה שלב של התרגול אתם נמצאים, אם אתם בסוטרה, אם אתם בטנטרה, וכך הלאה. אז אם יש לכם מורה לב, אז אתם הולכים ושואלים אותם? מה שהם אומרים לכם לעשות. אוקיי, עכשיו אנחנו עושים, יש לנו נושא חשוב לחסות היום, שגם קשור לאובייקט המדיטציה, והוא איך אנחנו יוצרים את אובייקט המדיטציה. לפני שאנחנו מתקבעים על האובייקט, אנחנו צריכים ליצור אותו בתודעתנו. כי כאמור, האובייקט שלנו הוא לא משהו פיזי שאנחנו מסתכלים עליו או ככה, אלא האובייקט שלנו הוא מנטלי. אז אנחנו צריכים ללמוד קודם ליצור את האובייקט. וזה נושא מאוד חשוב בטנטרה, וכשנגיע לשם, ייקח קצת זמן, נדבר עליו בהקשר ההוא. ומכיוון שהמורים שאנחנו מסתמכים עליהם, ג'צון קאפה ופבון קרימפוצ'ה, והלמות האחרים במסורת שלנו, בעצם מכוונים אותנו לתרגול טנטרי, אז ג'צון קאפה להמרים צ'מו בחר, הוא כותב ספר כללי לקורא הכללי, שהוא אולי הוא בטנטרה אולי הוא לא, אולי יש לו מורה לב, אולי אין לו מורה לב. אז הוא לקח את הדמות של הבודה בתור אובייקט. וזה אובייקט נפלא, אם אין לכם מורה לב, או אולי מסיבה כלשהי, אתם מעדיפים לראות את המורה שלכם בדמות הבודה, זה אפשר, זה בהחלט אפשר. ואז הוא בוחר את הדמות של הבודה, וההסברים שלו נסבים סביב אובייקט שהוא דמות של הבודה. אז תלמידי המרוק שלנו זיכו אותנו במתנה נפלאה של דמות של בודה יפהפייה. אתם בהחלט יכולים לקחת את זה כאובייקט. ועכשיו יש פה מוצגות שתי טכניקות איך ליצור לעצמכם את האובייקט. כי אתם כאמור לא יושבים ומסתכלים על הפסל, אלא אתם מסתכלים על ייצוג מנטלי של הבודה. כשזה ייצוג פיזי שלו. זה גם לא הבודה, זה רק ייצוג פיזי שלו. אבל אתם יכולים להשתמש בדמות הזאת ולעבוד עליה באופן מנטלי. אז כאן יש שתי שיטות עיקריות. אחת נקראת צ'י, והשנייה נקראת צ'דרק. צ'י צ'דרק. אז אנחנו מכירים את הביטוי בהקשר אחר, נכון? בהקשר של תמונות מנטליות. Well, אנחנו גם כאן מדברים על תמונה מנטלית. אוקיי? אז לא הלכנו רחוק. צ'י צ'דרק. אתם זוכרים מה זה היה צ'י? כן, זה היה קטגוריה. וצ'דרק? מאפיינים. אז שם דיברנו על קטגוריות ומאפיינים. צ'י דון וצ'דרק. במקום קטגוריה אפשר להגיד הכללה. ומאפיינים אפשר להגיד פרטים. אז יש את השיטה הכללית והשיטה הפרטית. זה לא תרגום כל כך מוצלח, אבל אתם תכף תראו למה מתכוונים. אז בשיטה הכללית, אני אומר שאתם בוחרים את הדמות של הבודה, אולי גם זאת דמות של בודה. אוקיי? אתם גם יכולים לקחת את הדמות הזאת. היא גם ישות מוארת. ייצוג של ישות מוארת. זה פסל עץ, אבל ייצוג של ישות מוארת. אז בואו נסתכל עליה רגע. אז אתם יכולים ללכת באופן הדרגתי. אתם יכולים לדמיין את הראש, אחר כך את הגוף, את הזרועות, את הרגליים. אז אנחנו יורדים מלמעלה למטה, חלקי הגוף השונים, אחר כך עולים בחזרה מלמטה למעלה. אתם עושים סקירה כזאת, הסתכלתם עליה, עכשיו אתם עוצמים את העיניים, נראה מה אנחנו זוכרים, ומנסים ליצור אותה מחדש בעיני רוחנו, נכון? אנחנו מנסים לראות אותה בעיני רוחנו. אז אנחנו עולים ויורדים, ככה כמה פעמים, עד שנוצרת בעיני רוחנו תמונה כללית, תמונה שהיא אולי לא מאוד מפורטת בינתיים, אולי אנחנו לא רואים את כל החרוזים במחרוזות שעליה, ולא את כל המיתרים שם בנבל שלה וכך הלאה. אבל תמונה כללית, יש לנו איזושהי צללית, איזשהו מתווה שלה. יש ידיים, יש רגליים, יש ראש, יש משהו להתחיל ממנו. איזושהי תמונה שהיא כבר, יש לה מידה של הגדרה, ואפילו אם היא בינתיים מאוד גסה, כללית, בלי הרבה פרטים. ובשיטה הזאת, גם אם אנחנו עוד לא רואים דמות עם כל הפרטים שלה, ההצעה שפה נותן לנו, מה שהצלחתם ליצור, אתם מסתפקים בזה. אתם אומרים, אוקיי, עכשיו יש לי אובייקט. אמנם הוא לא לגמרי ברור, הוא לא לגמרי מפורט, אבל יש לי עכשיו משהו למקד עליו את תודעתי, והוא מייצג לי את הדמות של הבודה. ואז אנחנו מנסים להחזיק את הדמות הזאת בתודעתנו, ולא לאבד את האובייקט. אנחנו מפתחים את הדרמפה, כן? את הסחירה, שכל הזמן מחזיקה איתה, ואתם זוכרים מה זה היה הדרמפה? זה היה הגורם המנטלי שעוזר לנו להחזיק את האובייקט במיינד שלנו. בחזית המיינד שלנו, לפני מחשבות אחרות ואובייקטים אחרים שאולי ממלאים את המיינד שלנו. זה העיקרי. ואנחנו מנסים להגיע לנצ'ה, אתם זוכרים מקורס 3 נצ'ה? יש שם נצ'ה, סלצ'ה, נרצ'ה, זוכרים? טוב, יהיה ירוק. נצ'ה. זה היה הראשון, אני לא ארשם לכם את האחרים, כדי שתלכו להסתכל ב... נצ'ה, אמרו? יפה, אפילו בלי השקל. אז נזה מקום או למקם, אז צ'ה זה לפעמים חלק או אספקט. אז נצ'ה זה האספקט הזה שבו אנחנו מקבעים את התודעה. אז אנחנו יצרנו לנו איזושהי דמות כללית, אולי לא מאוד מפורטת, ועכשיו עליה אנחנו עובדים במדיטציה שלנו, עליה אנחנו מנסים לקבע את התודעה ולפתח נצ'ה. לפני שאנחנו עושים את התהליך של הקיבוע, מה עשינו? הסתכלנו, בחנו, וציירנו לעצמנו בעיני דמיוננו משהו. איזה סוג של מדיטציה זה? סקירה אנליטית. אנחנו מסתכלים מה יש לה. יש לה ידיים, יש לה רגליים, יש לה ראש, יש לה נבל, יש לה לוטוס, היא עומדת על לוטוס, יש לה גינת פרחים מאחוריה, כל הדברים... אנחנו עושים בעצם אנליזה של הדמות, מפרקים אותה לחלקיה לפני שנוכל לחבר אותה בחזרה, נכון? אז אנחנו מתחילים, לפני שאנחנו יכולים לעשות את הקיבוע, אנחנו מתחילים במדיטציה אנליטית כדי ליצור לעצמנו אובייקט בתודעה שלנו, שעליו אחר כך נתקבע. ובשיטה הזאת הם אומרים, אל תנסו להשיג מיד בהירות מושלמת עם כל הפרטים. כי אם אתם אומרים, אוי, אני אבל לא רואה את העיניים בדיוק, אני רק רואה ראש, אבל אין לי פרטים, בוא נתאמץ יותר קצת, בוא נראה עכשיו את העיניים. אז אני עכשיו ממשיכה לעשות אנליזה, נכון? עכשיו אני מסתכלת, העין הזאת, איך העין הזאת, איך העין הזאת, איך הפה, איך... אם אני ממשיכה לעשות את זה, אז אני ממשיכה לעשות אנליזה. אז בשיטה הזאת אומרים, תצרי לעצמך דמות, מספיק שתוכלי להחזיק משהו, צריך שיהיה לה איזושהי מידה של הגדרה, זה לא יכול להיות סתם קטם שחור, זה לא מספיק טוב. איזשהו מתווה במידה מסוימת של הגדרה, ככל שאתם יכולים ליצור, ועכשיו תמקדי על זה את התודעה. הבהירות תבוא אחר כך. הבהירות והפרטים, הראייה, הצלולה הזאת, אתם זוכרים את האגם שלנו שמשקף כל כך יפה את העצים? הצלילות הזאת של המים תבוא אחר כך, אחרי שתתפתח, הדרמפה יפה, זה יבוא. אז אנחנו רוצים להימנע ממצב שבו המים שלנו כל הזמן יוצר ומחפש ועושה אנליזה, כי אז יש הרבה תנועה במים ואנחנו רוצים לקבע את המים. אוקיי? אז זה מאוד חשוב, זאת הנחיה מאוד חשובה במדיטציית קיבוע, כשאתם מגיעים ל... אם זה דמות המורה, אם זה דמות הבודה או מה שזה, ועוד אין לנו את היכולת לראות אותם בהיר ומפורט בעיניים עצומות, תיקחו מה שאתם יכולים, אוקיי? תיקחו מה שאתם יכולים, תיצרו משהו, בתנאי שזה לא סתם כתם צבע, אוקיי? משהו שיש לו צורה איזושהי, ועל זה תתקבעו. ואז מקבעים את התודעה, אז זה דרמפה. והנה הנקודה החשובה בזכות השיטה הזאת, היא אומרת שגם אם אובייקט המדיטציה לא לגמרי ברור, אם אנחנו מתמקדים, מנסים למקד את התודעה במיקוד חד נקודתי, על אובייקט מדיטציה שיש בו מידה מסוימת של הגדרה ובהירות, גם אם היא לא מושלמת, הסיכוי הוא שנפתח את השינה יותר מהר מאשר אם נעשה בדרך השנייה. שנחתור לבהירות מלאה ורק אז נתקבע. הם אומרים זה דרך מהירה יותר. כי מההתחלה אנחנו מרגילים את המיינד להתקבע. וכשאנחנו מנסים לקבע אותו יבואו כל הבעיות האחרות ואז נצטרך להתמודד איתם שזה נדבר בסמסטר הבא בפרוטרוט. אז זאת העצה של השיטה הכללית. זה השיטה הכללית ליצור את האובייקט ואז להתקבע עליו. ככל שאנחנו מפתחים את הריכוז בשיטה הזאת, באופן טבעי האובייקט ילך ויתבהר בתודעה שלנו, אבל התודעה שלנו תהיה חדה יותר ועוצמתית יותר, כי הדרמפה שלנו חזק יותר. ואנחנו נוכל לזכור ולהחזיק במיינד יותר פרטים. ההנחיה הזאת של השיטה הכללית הזאת באה בעקבות מלומד עתיק בשם לופון ישדה. אמרו לופון? ישדה. הוא חילק את כל המתרגלים, הוא היה מודד כזה מומחה, והוא חילק את כל המתרגלים, אם אתם הולכים לקורסים השונים בחברות, נותנים לכם כל מיני ממדים של עובדים, הוא חילק את המתרגלים, ויש אומר את הציר, שני צירים, יש את הציר של, פה זה הציר של הבהירות, ופה זה הציר של היציבות. אז באופן אידיאלי, אנחנו רוצים להיות עם בהירות חזקה ועם יציבות חזקה, אנחנו רוצים להיות כאן. אבל אנחנו לא מתחילים שם, כי אחרת כבר היה לנו שיני, אחרת כבר היינו, כבר לא הייתם צריכים לשבת כאן. לא בקורס הזה, נגיד ככה. אז יש כאלה שיש להם פחות יכולת לבהירות, אבל המיינד יציב יחסית. יש כאלה שיש להם בהירות טובה, אבל מיינד לא כל כך יציב. ויש כאלה, כמוני, שהבהירות שלהם לא כל כך טובה, וגם היציבות שלהם לא כל כך טובה. אז תיזהרו מי המורה שלכם, כי אתם לוקחים, מקבלים את התכונות שלהם. אז איפה שאנחנו נמצאים, משם אנחנו יכולים להתקדם. אז הוא חילק, אתם זוכרים מושי, בלוגיקה היה מושי? ארבע אפשרויות. יש לו בהירות טובה ויציבות טובה, בהירות טובה, יציבות לא כל כך טובה, ארבע אפשרויות. אוקיי? זאת אומרת, יש כל מיני כאלה. הוא אומר לרוב האנשים, זה יהיה טוב להתחיל ככה. זה כמו שתיארנו, בשיטה הכללית. עכשיו, בין הבהירות והיציבות, מה יותר חשוב? היציבות באופן כללי יותר חשובה, זה נכון. זה נכון בסוטרה. בטנטרה שניהם חשובים. תעשה פרצוף ממוחזב. בטנטרה שניהם חשובים. אז צריך לעבוד על שניהם. ובגלל שאנחנו רוצים לכוון אתכם לתרגול טנטרי, אז אנחנו מציעים את השיטה הזאת. תזכרו אותה מלמטה למעלה, מלמעלה למטה, מהצדדים, כל הצדדים. תיצרו דמות. גמרתם לזכור. יש לכם כבר דמות? אתם מתקבים עליה. תכף נדבר מה אם אתם שוכחים אותה, אבל עוד מעט. אז כל עוד יש לכם את הסילואטה, אתם זוכרים את הסילואטה? לא איבדתם את האובייקט. באה פתאום מחשבה, מזמן לא אכלתי, ומעניין מה הם מכינים היום לארוחת צהריים וזה. הלך האובייקט, אוקיי? איבדתם את האובייקט. מה עכשיו? עוד פעם צריך. מלמעלה למטה, מימין לשמאל, לעשות מדיטציה אנליטית, ליצור את האובייקט, תלוי באיזה שלב של המדיטציה אתם, כמה כבר פיתחתם בהירות ויציבות. אבל אם אתם בתחילת דרככם, איבדתם את האובייקט, מתחילים, עוד פעם יוצרים אותו, עוד פעם ולמעשה, 5-10 דקות בתחילת המדיטציה של הקיבוע, אתם עושים את יצירת האובייקט. ורק אחר כך מתקבים. אז זה תהליך שאתם עוברים כל פעם, עד שאתם די מתקדמים. כשאתם כבר די מתקדמים, כבר לא צריך לעשות את זה, כי כבר לא איבדתם את האובייקט. מה שחשוב, עוד דבר שחשוב, כשאתם עושים את התהליך הזה, אתם עושים את התהליך, יוצרים את הסילואטה, או יוצרים את הדמות, אולי יש מידה של פרטים כבר, וכך הלאה. עכשיו חשוב, אתם זוכרים, אמרנו, במשך זמן מה, אתם נשארים עם אותו אובייקט. אתם עושים את מורה או מורת הלב, אתם עושים את הכפילה הזאת שהיא למול עיניכם, ואתם יוצרים את הדמות, אפילו נגיד אתם מחליטים רק את הפנים, לא חייבים את כל הגוף, רק את הפנים, למשל. אז אתם יצרתם דמות. עכשיו, חשוב להשאיר אותה קבועה. אל תחליפו את הבגדים של ה... אל תשנו את הפוזה שלה, אל תשנו את המרחק שלה. אתם רוצים להתרגל לאובייקט המדיטציה. מדיטציה זה תהליך של התרגלות. האובייקט צריך להיות מוכר, הוא נהיה יותר ויותר מוכר ככל שאתם מתרגלים איתו. אז חשוב לצורך פיתוח היציבות של המיינד והבהירות של המיינד, שהאובייקט יהיה לפחות בתחילת התרגול, יותר מאוחר, הרבה יותר מאוחר, אפשר לוותר על ההגבלה הזאת. אבל בהתחלת התרגול זאת הגבלה שאתם מגבילים את עצמכם, והיא מאוד חשובה. אז אתם שומרים על הצבע, אתם שומרים על התנוחה, אתם שומרים על הצורה, אתם שומרים על הגודל, אותה תמונה, אותה דמות. אמרנו לא תמונה חד-ממדית, אבל מה שאתם מכניסים לתוך התמונה הזו, סליחה, דו-ממדית, לא תמונה דו-ממדית, אבל מה שאתם מכניסים לתוכה, אל תשנו את זה עכשיו. תיצרו את זה, אם אתם רוצים, תחשבו קצת איך בדיוק אתם רוצים אותה, ואחרי שהחלטתם, זאת הדמות שאני רוצה או רוצה למדוד עליה, תקבעו אותה. אתם יכולים להתחיל מתמונה אם אתם רוצים, תמונה שאתם אוהבים, שמדברת אל לבכם, או דמות כזאת או אחרת, ואז להשאיר אותה ללא שינוי, עד שאתם מפתחים מידה די מתקדמת של ריכוז ובהירות. אז זאת נקודת מפתח במדיטציה, בפיתוח המיינד היציב, זה בהתחלת הדרך לשמור על הדמות. אומרים לנו עלמות, אם אנחנו כל הזמן משנים אובייקט, לא נוכל לפתח שם אתה. הם משווים, הם נותנים את הדוגמה שבימים ההם היו מדליקים אש, היו משפשפים מקל במקל. אז נגיד, היו משפשפים, זה לא היה נדלק. אתם זורקים, לוקחים מקל חדש, עוד פעם הוא צריך להתחמם. לעולם לא תדלק האש, ממשיכים, ממשיכים עד שזה חם מספיק. אז זו הדוגמה שהם נותנים. אם אתם בריטריט עכשיו דוחפים להשיג שינה, חשוב לא להפסיק, לא לשבור את המומנטום. אז אדם שמתרגל לפתח שינה, גם בין המדיטציות, הוא לא מתפזר, לא נותן למיינד להתפזר, הוא כל הזמן עם האובייקט. אפילו עכשיו הולך לאכול או מה, אבל לא הולך רחוק מדי מהאובייקט שלו. זה מאוד חשוב, מאוד חשוב. אז יש בשלבים האלה שבהם אתם כבר בריטריט ורוצים לדחוף את המומנטום, סוף סוף הגעתם לריטריט, אז חשוב להישאר. יש כל מיני הנחיות, שהגיע הזמן, יש כל מיני הנחיות איך לעשות את זה. אז אנחנו לא רוצים פערים גדולים מדי בין סשן לסשן, בין ישיבה לישיבה של מדיטציה, כדי אנחנו רוצים להמשיך מאיפה שהפסקנו, להמשיך ולהעמיק ולהעמיק ולהעמיק, כי זה לא עניין קטן להשיג את היציבות המושלמת הזאת של המיינד ואת הבהירות המושלמת הזאת של המיינד. אז זה דורש את המאמץ הזה. שוב אמרנו שיש את השלב הראשון שבו אתם יוצרים לעצמכם את האובייקט, ואולי יצרתם אובייקט ומחר אתם אומרים לא, זה לא בדיוק מתאים לי או לא בדיוק עונה על הציפיות שלי או משהו. בסדר, תשקיעו בזה זמן, זה שווה את הזמן. זה שווה את הזמן להשקיע, ליצור אובייקט שהוא מושלם בשבילכם. את הדמות שמדברת אליכם, שאתם רוצים בין השאר לפתוח את לבכם, נכון? אז זה חשוב שזה יהיה דמות שאתם אוהבים. זה אחת הסיבות הנוספות, למה זה חשוב לקחת את מורה או מורת הלב, אם יש לכם כאלה. אם אתם מאוד מעריכים אותם, ואם אתם מאוד אוהבים אותם, זה עושה את המדיטציה כל כך הרבה יותר קלה. אתם כל הזמן יושבים עם האדם הכי אהוב עליכם, עם האדם הכי יקר בחייכם, וגם האדם הכי נערץ עליכם. אז זה עושה את הכל, מכל הבחינות שמנינו קודם, עכשיו יש לכם עוד כמה יתרונות. כן, מירי. את יכולה, אתם יכולים ליצור דמות מלאכית יפהפייה, אתם יכולים לעשות את זה. זה מאוד תלוי גם באיזה שלב את נמצאת בתרגול שלך האישי. קצת נדבר על זה מחר.
אם מאבדים את הדמות, אז צריך כל הזמן, אני כאילו צריכה לצייר אותה כל הזמן מחדש. זה תקין?
כן, בהתחלה זה קצת עיבוד האובייקט, זה בעיה. מספר היא די מוקדם בתהליך המדיטציה. מגיע שלב שאת מפסיקה לאבד את האובייקט, את יודעת את זה, נכון? שלב 4, מפסיקים לאבד את האובייקט. זה כבר די שלב מתקדם.
אני מתכוונת ממש לתמונה עצמה שהיא נעלמת בשניות.
כן, כן, מגיע שלב שהיא לא תיעלם. יש שלב כזה.
תודה.
כן, אבל עד אז, אז צריך, כן, צריך להחזיר את האובייקט כל פעם. וככל שמורגלים אליו יותר, ואוהבים אותו יותר, וכך הלאה, זה יותר קל. זה מתפתח. כל דבר שאנחנו חוזרים עליו שוב ושוב מתפתח. אז גם המדיטציה האנליטית הזאת שמייצרת לנו את האובייקט, אנחנו מתרגלים אליה, ואז גם היא הולכת הרבה יותר מהר. אז אולי במקום 5-10 דקות, אני כבר יכולה בדקה להחזיר את זה, ואחר כך אולי בכמה שניות להחזיר את זה. ואם אתם כבר מאוד מתקדמים במדיטציה, כלומר, מתרגלים בשלב ההשלמה, כשהם מאוד מאומנים באובייקט שלהם, יכולים להיכנס אליו תוך שניות, הם כבר שם.
רציתי לשאול, אחרי שבניתי את האובייקט, ואז האובייקט נמצא מולי.
בסליחה?
ואז האובייקט נמצא מולי, אני רואה אותו. ומה עכשיו? כלומר, אני אמורה להיות בלי איזושהי מחשבה, אלא רק להתמקד באובייקט, אבל מה...
נכון. אנחנו נדבר על זה בסמסטר הבא, אני מקווה שתבואי. נדבר על זה הרבה. אני אגיד מילה אחת, להקדים, אנחנו נחזור על זה. ונדבר הרבה. לפחות שני שיעורים שלמים. רק על הנושא הזה. למה אנחנו צריכים אובייקט למדיטציה? אתם זוכרים את מאסטר הואשנג? דיון עם הואשנג. לא כולם פה בקורס של יום ראשון. אנחנו צריכים אובייקט כדי לשים עליו את התודעה. בספרות העתיקה יש טקסט של מאסטר בבא ויבקה, שג'טסון קאפה מצטט אותו, והוא משווה את המיינד שלנו, אתם זוכרים את הציור של שלבי המדיטציה? המיינד שלנו הוא כמו פיל פרוע. הוא שחור בהתחלה, כי הוא פרוע והוא הולך לאן שהוא רוצה, ואנחנו רוצים את הפיל הפרוע הזה הענקי, בהדרגה בהדרגה, להשתלט עליו. בשלבים המתקדמים, הנזיר שם יושב על הפיל, והפיל לבן. אז אנחנו רוצים להגיע לשלבים האלה, עם המיינד הפרוע. אז באותה אנלוגיה של המיינד בתור פיל פרוע, יש גם איך מאמנים את הפיל. אז הפיל לקוח מהמסורת ההודית, איפה שהיו מאלפים פילים ומשתמשים בהם. איך היו מאלפים את הפילים? היו מתחילים בזה שהיו קושרים אותם לאיזה מוט יציב באדמה, עם חבל לא ארוך מדי. וכשהפיל היה מתרחק יותר ממידת החבל, החבל היה מושך אותו וזה היה מחיב לו. אז הוא היה חוזר, חבל חזק. ככה האובייקט שלנו. האובייקט שלנו זה, המיינד זה הפיל. האובייקט זה העמוד. ומה קושר את המיינד לעמוד? הדרמפה. הדרמפה זה החבל. כל הזמן מחזיק אותנו על האובייקט. ואנחנו נדבר מה קורה כשמאבדים וכך הלאה בשלבים הראשונים. נדבר. אבל עוד לפני שמדברים, אתם יכולים כבר לתרגל את זה. אתם כבר יכולים לתרגל. וכשאתם מאבדים, לחזור שוב. אתם צריכים ליצור שוב את האובייקט ולחזור אליו. ליצור שוב את האובייקט ולחזור אליו. וככל שעושים את זה יותר, וזה תהליך שבהתחלה דורש הרבה מאוד סבלנות. הרבה מאוד סבלנות. זה תרגול, כמו כל תרגול. כמו כל תרגול בספורט או ביוגה, או מה, בהתחלה דורש הרבה סבלנות והרבה התמדה, ובגלל זה לימדנו קודם את כל היתרונות של שיני, כדי שנעבור דרך השלבים המתחילים האלה, שזה כמו לנגן סולמות על פסנתר, זה בהתחלה בעבודה. זה עבודה. אבל מגיע שלב שמגיע השינג'אנג, ואת עצמך על כל העבודה. כן.
נניח שיש לי הדמיה של האובייקט, אבל אז מתעוררים בי רגשות כלפי האובייקט. והמיינד שלי מתחיל ככה קצת לטייל בין ויזואליזציה לבין איזשהו אספקט רגשי.
כן. אני חושבת שאת יכולה, במקרה הזה, אם הרגשות הם חיוביים, לעשות אותם חלק מהאובייקט שלך. ואז עושה את האובייקט יותר אטרקטיבי בשבילך, ויותר קל לעשות את המדיטציה.
אז זה לא הסחת דעת.
אם את עושה את זה חלק מהאובייקט.
זה חלק מהאובייקט.
מלכתחילה, כן.
כן. אז
את יכולה מלכתחילה להחליט שזה חלק, הרגש, כמו שיש את הצורה ואת הצבע, וכך הלאה, הרגש יכול להיות חלק מהאובייקט. את יכולה לעשות את זה. עכשיו יכול לבוא רגש אחר, שהוא לא חלק מהאובייקט. אז זאת תהיה הסחת דעת. אוקיי? אז את יכולה מההתחלה להגדיר את זה ככה, וזה אפילו טוב. זה אפילו טוב, כי זה עושה, ככל שהאובייקט יותר אטרקטיבי בשבילנו, ככה המדיטציה תלך יותר בקלות.
הלמה שלי היא בודה. אבל הבודה שלי איננה תורה, אז אני לא יכולה לראות את גוף העונג של הבודה שלי, של הלמה שלי, אני רואה את גוף המופע. אני רואה את המופע האנושי, נניח כשהוא מצונן, כשהוא מרגיש פחות. אז זה פותח את הלב עוד יותר. אבל האמת היא שאני לא אפשר לאהוב את דמות האור. אני יודעת איך אפשר לאהוב את דמות המופע.
התשובה היה אצלך.
אבל למדנו בטונגלן שאי אפשר לעשות טונגלן על מורה, כי אין שום בעיה למורה.
את עושה מדיטציית קיבוע. עם הצננת? את לא צריכה לעשות מדיטציית טונגלן על המורה. לא, את לא צריכה לעשות. זה חלק מהמופע שהבודות מפגינים בפנייך, ואת יכולה לשאול את עצמך למה.
אבל המופע מעורר את הרצון.
זה מצוין, עוד יותר. אולי בגלל זה. המורה או המורה שלך לא עושים שום דבר שלא בא להביא אותך להערה. כל תכליתם בחייך זה להביא אותך להערה. אין להם שום תכלית אחרת. לא מעניין אותם שום דבר אחר. הם השלימו את המטרות שלהם. הם רוצים להביא אותך להערה. אז מה שהם מפגינים בשבילך הוא מושלם. לפעמים את לא מבינה למה הם מפגינים את זה, יכול להיות. ואז יש לך אולי מקום למדיטציה, אבל לא כשאת עושה מדיטציית קיבוע, זה לחוד. כשאת עושה מדיטציית קיבוע, כל מופע של הבודה זה גם בודה. כל מופע של הבודה זה גם בודה. גוף העונג זה גוף של הבודה, וגוף המופע זה גם גוף שלו. אז אין בעיה, אין שום בעיה. את בוחרת את הדמות שהכי פותחת את ליבך והכי מדברת אלייך. אבל מכיוון שאת רוצה לשמור אותה לא משתנה למשך זמן מה, והמחלה אני מניחה שתעבור, אל תקבי אותי במצב על זה. כן, נטליה.
למה דבור עלה? אני מוצאת שאפילו עכשיו, כדי להפנים דברים יותר, אני נעזרת בלפחות שלושה חושים. גם ראייה, גם שמיעה, וגם אני כותבת. זה עוזר לי יותר ככה להפנים. ואני מצאתי שבמדיטציה אני מנסה לעשות אותו דבר. זה מכניס אותי למתח. אני כל כך פוחדת לאבד אותך, ואת כל הזמן בורחת. לא שאת בורחת, את תמיד שם, המיין שלי בורח ולא יכול לתפוס אותך. ומה שאני ממצאה שם, אני כאילו מכניסה לשם עוד חושים. אני רוצה חוש מגע, אז אני יוצרת חוט זהב מהלב שלך ללב שלי, וכאילו את מחזיקה אותי. וגם אני מכניסה לשם חוש שמיעה, כי את אומרת לי דברים. וזה מחזיק אותי קצת יותר, איזה חצי שנייה יותר. השאלה אם זה נכון, או שאני פה ממצאה דברים שלא קשורים.
אני חושבת שהתשובה היא מורכבת. כי מצד אחד מה שאת אומרת זה נכון, ככל שאת מערבת יותר חושים, תמונה יותר חיה בשבילך, ויותר קל לך להיות עם הדמות. זה נכון. מצד שני, אם היכולת המדיטטיבית שלך עוד לא מאוד מפותחת, אז כשהדמות מאוד מורכבת, אז את כל הזמן עושה, רגע, אז איך היא נשמעת, אז איך היא נראית, אז את עלולה לעבור מאספקט, מאספקט, אספקט, אספקט, ואז המיינד לא מקובע, אז המיינד מתנועע יותר מדי. אז זה משהו שאת צריכה להחליט לעצמך, יש פה טרייד-אוף, כאילו, על כף המאזניים, מה מכריע? היכולת לשמור את הדמות על ידי שאת מערבת את האספקטים הנוספים, או אם זה מסבך לך את המדיטציה, את הקיבוע, ויוצר יותר מדי תנועה במיינד, ואז את בעצם מכשילה את עצמך במטרה שלך של לייצב את המיינד. ובין שני אלה יש נקודת איזון שאת צריכה למצוא אותה לעצמך. בהתחלה. בהתחלה יותר מאוחר, כשהיכולת מאוד משתפרת, אנחנו יכולים להחזיק מנדלה שלמה ולהתקבע עליה פרפקט. ואנחנו חותרים לשם. ובמנדלה יש גם תנועה. אנחנו חותרים לשם, אבל בהתחלה אנחנו צריכים להתחיל מאוד פשוט, כמו ילד בכיתה א' שמתחיל א'.
אז רק חוש אחד להכניס, כן? נגיד רק...
את תחליטי, בגלל שיש יתרון גם לתת לרב ממדיות מבחינה הזאת שאת מחזיקה, מתחברת יותר לדמות, ויש לזה חשיבות. אז את תחליטי, תבדקי ותראי מה עובד יותר טוב, מה מחזיק את הדמות יותר זמן אצלך, והאם את יכולה לשמור על מידה של קיבוע במיינד, תוך שאת מחזיקה את כל החושים, או שזה יותר מדי. וזאת אמנות גדולה, אפילו אם מסתפקים בחוש אחד, אפילו אם מסתפקים רק בחוש הראייה למשל, זאת אמנות גדולה להחליט כמה זה בשבילי מספיק. כמה מהדמות אני רוצה להכניס בתוך האובייקט שאני עכשיו מתקבעת עליו. אם אני בתחילת הדרך, יכול להיות שכל מה שאני יכולה להחזיק זה צללית, מתווה חיצוני, וזה הכל. ואם אני אתחיל לשים לב לשיער ולגבות וזה, זה כבר יותר מדי ואני לא אוכל להחזיק את זה. אני רוצה אובייקט שאני יכולה להחזיק במדיטציה של רבע שעה. אם האובייקט מסובך מדי יחסית ליכולת שלי, יחסית לדרמפה שלי ולבהירות שלי, שזה נקרא סלצ'ה, אמרנו נצ'ה, יש סלצ'ה, הבהירות, היכולת שלי, יש גם נרצ'ה, לא רק בהירות, אלא חדות, עוצמה, הדמות צריכה להיות גם עוצמתית ומלאת חיים, את כל זה בבת אחת בהתחלה, זה קשה. אז אחד התפקידים שיש למודד, זה להחליט כמה זה מספיק בשבילי כרגע. ועל זה להתקבע עד שאני יכולה להחזיק את זה זמן מה, ורק אז להתחיל להוסיף פרטים. בהדרגה להתחיל להוסיף פרטים. אוקיי? וזאת אמנות גדולה, וכל אחד פה צריך למצוא את הפרמטרים שלו ואת הגבולות שלו.
יש בהצעה איך לעשות יומן מדיטציה, אז יש לכתוב את אחוז הבהירות ואת אחוז החדות, אז איך אני מגיע לאחוזים האלה? לפי מה לקבוע אותם?
תוך כדי המדיטציה אני מציעה לך שלא תחשוב על זה בכלל. אתה עסוק בדמות שלך וזה. אחרי זה בדיעבד תזרוק מספר. אם זה 37% או 42%, אף אחד לא יבדוק את זה, גם לא אתה. זה לא משנה. בערך מספר. זה רק לצורך המעקב שלך. רק כדי שאתה תוכל, אתה יכול נאמר שאתה במשך שבוע השגת 20% ריכוז, אוקיי? וזה מספר טוב אם אתם עושים בהתחלה, אוקיי? אל תתייאשו אם אתם רואים שם 5% או 10% בהתחלה, זה בסדר גמור, אוקיי? אבל אם יש לך מספר שכבר אתה זמן מה זורק אותו, אולי אתה יכול לפני שאתה מתיישב בפעם הבא, אומר, הפעם אני אעשה 5% יותר. ואו שזה יצליח או שלא, בכל מקרה אתה בצורה כזאת מקדם את עצמך בהדרגה ובעדינות. ואם זה לא מצליח, אתה לא נכשלת בשום פנים ואופן, כי זה שישבת ותרגלת זה הצלחה גדולה.
אני יכול לשאול עוד משהו בהקשר לזה?
אוקיי, כולם מסכימים לשאר הדברים? כן?
לא, אני עדיין לא מבין, לפי מה אני אגיד 20% או 10% או 30%.
כן, בגלל שאנחנו, הקריטריון הזה הוא מאוד כללי, אתה יכול להגיד, האם רוב הזמן הייתי ב-20%? האם היו לי 5 דקות של 20%? אנחנו משאירים את זה די, איך להגיד, לא מוגדר היטב. אתה, לפי התחושה שלך, מבחינת תחושה כללית ביותר.
אמרת שאם אנחנו עדיין מתקשים בהדמיה, אז לשמור רק על הצללית, אבל גם אם אני הבנתי נכון, אז הייתה הנחיה, הסבר שלך, שאם אני יכולה להתמקד נניח רק, באישון, או ב...
זה עכשיו את מעבירה אותנו לנושא הבא. תודה רבה. אז אנחנו עדיין בשיטה הכללית, אוקיי? השיטה הכללית אומרת לקחת את הדמות, לצייר אותה לעצמכם, במידת הדיוק שאתם מסוגלים לה עכשיו, ועל זה להתמקד. והשיטה אומרת שבהדרגה, כשמתפתח הדרמפה, תתפתח גם הבהירות. וזה יבוא לאט, ובסך הכל, זו דרך מהירה יותר מהדרך האחרת, ומה הדרך האחרת? לא אמרנו. אז הדרך האחרת נקראת ג'דרג, נכון? אז רק לפני שאני עוברת לג'דרג לסכם, מה שאנחנו עושים בשיטה שלנו, בשיטה הכללית, אנחנו קודם יוצרים דמות כללית במיינד שלנו, אנחנו משתדלים להחזיק אותה, אם איבדנו את הדמות, או איבדנו את הבהירות של אפילו הדמות המינימלית שיש לנו, פתאום אפילו אין סללית, האם אני יכולה לשמור באופן ברור חלק מהתמונה, נגיד כל הגוף יותר מדי בשבילי, אולי רק הראש, אולי גם זה יותר מדי, אולי אני צריכה את האובייקט לקחת בתור רק העיניים, אתם זוכרים? היה לנו לפני הריטריט, אמרנו רק העיניים. אז אתם עושים, איך אומרים, טרייל אנד ארור. ניסוי וטעייה, עד שאתם מוצאים משהו שאתם יכולים כן להחזיק, ועם זה אתם נשארים. השיטה השנייה של צ'דרק, היא השיטה הפרטית קראנו, אמרנו, הפרטית, שזאת השיטה שהסאקיה לימדו. הסאקיה זה זרם בבודיזם הטיבטי, שהוא עתיק יותר מהגלוגמה. והם לימדו ללכת, אומרים, קשה לראות את כל הדמות, אפילו קשה לראות את כל הפנים. בואו נתחיל מהעין, מה שאמרה מגלי. בואו נתחיל, האם אני יכולה לראות ברור את העין, ולהתקבע על העין ולא לאבד אותה? ואולי אחר כך נוסיף שתי עיניים, ולהתקבע על זה ולא לאבד אותם, ולאט לאט להוסיף את הפנים, את האף אולי. פבונקה רימפוצ'ה אומר שזאת דרך פחות אפקטיבית, ושמתקדמים בה יותר לאט, אבל הוא אומר, יש אנשים שהיא מתאימה להם, ובשביל האנשים האלה היא תהיה יותר אפקטיבית. ג'צון קאפה מחזיק באותה דעה כמו פבונקה רימפוצ'ה, שניהם אומרים שהשיטה הכללית בסופו של דבר מתקדמים יותר מהר, מה שלא אומר שהסאקיה טעו, לאנשים מסוימים זה עובד, ובתקופות שונות, דברים שונים יכולים לעבוד. אני השתמשתי בשתי השיטות בתקופות שונות. פבונקה רימפוצ'ה נותן לנו את ההנחיה, הוא משווה את היצירה של התמונה לכמו שכדר יוצר איזה דמות מחמר, מתחיל מצורה כללית ואחר כך מתחיל להוסיף חלקים פרטים בדמות. הוא מציע לבנות את זה כך. אז כמה הערות לסיים את הנושא הזה. הערה אחת כבר אתם העליתם בעצמכם, כשיש לנו רגשות חזקים שקשורים לדמות, לחיוב או לשלילה, זה עוזר לנו לשמור על ריכוז. אז אנחנו כמובן לא רוצים לחזק רגשות שליליים, אז אנחנו לא נלך לשם. אבל אם אתם יכולים לבחור עם אובייקט שאתם נהנים ממנו ומתענגים להיות איתו ואוהבים אותו, אלה יופיעו יותר ברור בפניכם. יהיה לכם יותר בהירות ויותר קל לשמור על האובייקט. טריג'אנג רימפוצ'ה, שהוא היה זה ש... הוא היה תלמיד של פבונקה רימפוצ'ה, שלקח את... עשה את הרשימות מהרצאות של פבונקה רימפוצ'ה. הוא משווה את התהליך, הוא אומר, תחשבו שהלכתם לאיזו הצגה, ושמאוד נהניתם. הלכתם להצגה ומאוד נהניתם, מופע. וכל כך נהנית אתם חוזרים, אתם זוכרים את הדמויות, אתם זוכרים את התלבושות, אתם זוכרים את מה שאמרו, את מה ש... הוא אומר, אם הדמות היא כזאת שמדברת אליכם בצורה כזאת, יהיה לכם הרבה יותר קל. אז התרגול שלכם, אתם מנסים להביא את עצמכם למרחב הזה שבו יש לכם את הגורמים האלה. שבו יש לכם את כל המרכיבים שעליהם דיברנו, שמייצרים בשבילכם אובייקט שהוא... חזק בשבילכם, שהוא מתאים לכם, שהוא אטרקטיבי לכם, שמאפשר ביתר קלות להתקבע עליו ולראות ולהשיג בהירות עליו. הוא נותן לנו קצת מילות עידוד, הוא אומר בהתחלה זה קשה לראות ברור, אז אל תתאכזבו אם זה מה שקורה לכם, אבל הוא אומר הכל הרעי, המים משתנה, גם זה ישתנה. אם תתרגלו גם זה ישתנה, חשוב לא לוותר, לא להרים ידיים, להכניס את הנחישות בתרגול שלנו, את ההתמדה, את הרציפות בתרגול. אם אתם עושים את זה, נחישות, התמדה, רציפות, הוא אומר לא תיכשלו, תתקדמו. והוא מצטט את מסה שנטידבה, אנחנו מכירים, אין דבר שלא בא בקלות, אם נדחף מכופו של הרגל או משהו כזה. אם אתם עכשיו נכנסתם לתרגול בצורה רצינית, יכולים לקרות דברים פתאומיים, יכולים לקרות דברים מפתיעים, פתאום יש לכם, יום אחד אתם יושבים, והאובייקט, מה זה ברור, ואתם יושבים שעה שלמה, ואתם אפילו לא מרגישים שאתם יושבים, ואין מחשבות שמפריעות, ובכלל יש עונג בגוף, ובא... הוא אומר, אל תתרגשו, גם זה משתנה. בהתחלה זה יכול להיות תוך כדי תרגול מדיטטיבי, יש ימים יותר טובים ויש ימים פחות טובים כל הזמן. זה עוד לא אומר שקפצתם פתאום לשלב הבא, זה רק אם זה קורה בהתמדה יום אחרי יום ואתם יכולים לשחזר את זה בלי שום קושי, רק אז עליתם לשלב הבא. לפני זה, זה רק מנבא את השלב הבא, אז לא להתרגש, להמשיך לתרגל ולא להתאכזב יותר מדי אם למחרת איבדתם את זה, אוקיי? זה הסיבה למה הוא נותן את ההערה הזאת. אז מחוויה אחת כזאת מדהימה, לא להתרגש יותר מדי, כי אתם צריכים להיות מסוגלים לחזור עליה. לא לצפות מההתחלה למיינד מאוד יציב, זה יבוא עם הזמן. להיות מוכנים לזה שאתם מתיישבים עם התכוונות מסוימת, עכשיו אני אשב, אני אעשה 40% ריכוז. אוקיי, התיישבתי והחלטתי מראש שאני עושה עכשיו, מתכוונת ל-40% ריכוז. המיינד שלי לא משתף פעולה בהכרח. יש דברים אחרים ברקע, גורמים שאני לא בהכרח מודעת אליהם, שמשקעים אחורים מהנגעים הרוחניים שלי בחיים האלה ובחיים קודמים. בכלל גורמים שונים בתת מודע, שבעצם הם מנהלים אותי ולא אני אותם. בינתיים, זה בגלל שעוד אין לי סמאדי, כי עוד לא השגתי שלי. אז בוודאי שהם יתערבו במדיטציה. אז לא להיות מאוכזבים, אם המיינד לא משתף פעולה, אם המשאלות שלכם, אתם החלטתם שעכשיו יהיה כך וכך בהירות, והמיינד יש לו את ההיגיון שלו, איך שזה פועל. ברגע שאתם משיגים שינג'יין, כמובן המיינד יהיה מאוד יציב, הוא גם יהיה מאוד גמיש. ופה אני רוצה לכתוב לכם משהו בטיבטית, אפילו שמאוחר. מילה אחת. אמרו, לרונג. לרונג. לרונג זה קיצור, אמרו לסו, רונגווה. אוקיי. אז לרונג, הקיצור הזה, זה הכינוי שנותנים לרטריטים טנטרי. כשאדם יכנס לרטריט טנטרי, זה נקרא לרונג. לרונג זה קיצור מלסו רונגווה. רונגווה זה מילה שפירושה מתאים. ולה זה לעבודה. זאת אומרת שאתם יוצרים מהמכלול של הגוף והתודעה שלכם משהו שהוא מתאים לעבוד איתו. משהו שאתם יכולים לעצב, משהו שאתם יכולים ליצור ממנו את המטרות, להביא אותו להערה. זה תהליך, זה לוקח זמן, וזה כמו נאמר אם אתם עובדים עם פלסטלינה, אז בהתחלה אתם לוקחים את הגוש פלסטלינה והוא קר ולא כל כך אפשר לעצב אותו וצריך קצת ללוש אותו עם בצק או מה שזה לא יהיה. ואתם עובדים עליו ולשים אותו ומחממים אותו ומרקחים אותו ומותחים אותו קצת וכך הלאה, אולי יורקים עליו קצת, אני לא כדי להפוך אותו לראוי לעבוד איתו. לרונג או לסורונגווה זה להביא את המיינד שלנו ואת הגוף שלנו, זה כולל את כל התרגול שלנו, להיות לסורונגווה, להיות משהו שאנחנו יכולים לעבוד איתו ולעצב אותו ולהביא אותו, להביא את התמורה שאנחנו מחפשים. אז התרגול הזה שבו אנחנו, בהקשר שלנו, אנחנו עובדים עם המיינד, תוך כדי התרגול של השינה, כדי להפוך אותו ללסורונגווה. כדי שהוא יהיה, אתם זוכרים אדם שהשיג שינה, מנינו את זה בין היתרונות של שינה, יש לו מיינד גמיש, יש לו מיינד שהוא בשליטתו, יש לו מיינד שהוא יכול לעבוד איתו, הוא יכול לעשות איתו חסד, הוא יכול לראות איתו ריקות, הוא יכול לעבוד איתו. לפני זה המיינד הוא פיל פרוע, ומיליון גורמים ברקע שאני אפילו לא מכירה, והם מתערבים לי במדיטציה וכך הלאה. אז כשאנחנו משיגים את השינג'אנג, אז המיינד נהיה לסורונגווה. הגוף נהיה קל, המיינד נהיה קל, אפשר להתחיל לעבוד. אז כל זה מתייחס לעבודה שאנחנו עושים על האובייקט, וכשאנחנו מטפחים את הנצ'ה ואת הסלצ'ה וכך הלאה. בעצם העבודה של השגת הבהירות, יש לה שם גם כן, היא נקראת, אמרו סל ניינג, סל ניינג, סל זה ברור, וניינג זה להופיע. סל ניינג זה מופע בהיר. אנחנו בסופו של דבר רוצים שאותה הדמות שאנחנו עובדים עליה בתור האובייקט, תופיע ברור ככל האפשר. בהיר או ברור זה, פה הם סינונימס בהקשר שלנו. לא בהיר במובן של הרבה אור, אלא שכל הפרטים ברורים. שהדמות תופיע ברורה ככל האפשר. אנחנו שואפים גם להציב, להשיג מיינד יציב, וגם שהאובייקט יהיה ברור ככל האפשר. אז אנחנו גם רוצים להשיג את הגמישות הזאת של המיינד ושל הגוף, וגם את הבהירות הזאת, את המופע בהיר. אז כשאתם כל פעם יוצרים את במדיטציה אנליטית, יוצרים את האובייקט, ואז מתקבים עליו, ועוד פעם יוצרים, ואז מתקבים עליו, בהדרגה, מטיפה לטיפה, מטיפה לטיפה, אתם יוצרים את הלסורונגווה ואת הסלנה, אוקיי? בהדרגה. אם אתם יושבים ואתם לא מסוגלים להחזיק את האובייקט הרבה זמן, לא להיכנס ללחץ, לא להתאכזב, להרפות, לשבת, לעשות הערכה, כמו שאמר אפי, איך זה הלך, מה עבד, מה לא עבד, האם יש בעיה מסוימת, האם אני צריכה לשנות משהו, אולי אני צריכה שוב להסתכל באובייקט בעיניים פקוחות ורק אז לנסות שוב וכך הלאה. בהתחלה זה יופי, הבדיקה הזאת והחקירה הזאת זה יופי בהתחלה, ולאט לאט זה יבוא. אוקיי, אז אנחנו נסיים כאן את החלק הזה של הלימוד. אתם כבר יכולים להתחיל לעבוד עם כל מה שקיבלתם. קיבלתם המון, המון לעבוד איתו. כבר אתם יכולים להשתמש בהדביה הזאת של הפיל והמות והדרמפה שקושר את המיינד הפרוע אל האובייקט שלכם ומנסה לקבע אותו שם. כל הדברים שדיברנו, יש לכם, עד שניפגש שוב בסמסטר הבא, יש לכם כמה שבועות. אתם יכולים להתקדם הרבה מאוד עם מה שכבר קיבלתם. וזה חשוב שתעשו את התרגול. חשוב שלא, אתם עוזבים פה ואתם עכשיו נחים. כי זה אימון ארוך. זה אימון ארוך וצריך להתחיל אותו. וצריך את ההתמדה ואת העקביות ואת הנחישות ואת הרציפות. כל הדברים האלה מאוד חשוב. אנחנו ניפרד עכשיו. בקורס הזה, אם אדם החסיר שיעורים, הוא יכול לקבל השלמה ממישהו אחר, רק אז לתת לו את החומרי לימוד. פה אין כל כך הרבה, אין לנו פה מקראות, אבל יש שיעורי בית ודפי תשובות, שתודה רבה, יש פה צוות שעובד על הדפי תשובות, ואחר כך אני עוברת על זה. אז דליה וספי ורעות, תודה רבה. אז את אלה, אם אתם משלימים למישהו, אז תיתנו להם רק אחרי שהם שמעו את השיעור דרככם. עכשיו קיבלתי פה הודעה עצובה שבחור בשם תום קוצ'יק, שהוא גם תלמיד שלנו, ושהוא חייל, אני מניחה, כן? ושהוא נפצע היום קשה מפליטה של כדור רובה. אז אנחנו נקדיש את החסד שעשינו עכשיו להחלמה של תום. והלוואי שהלימוד שלנו והתרגול שלנו והמאמצים שאנחנו משקיעים יהיו כאלה שיתמירו את עולמנו לעולם שבו דברים כאלה לא יקרו יותר. את פסומה בפרחים אדויה עם הצילי יבשות ארבע וחמה ולבנה היא עדויה ופנינים של כל חסד המלאתה וליבי ירחנה ולך אגישנה כגן של עדנת הערה, וליבי ירחנה ולך אגישנה כגן של עדנה תארה או מיתנו וכך לו תזכה כל בריאה בעולם שכולו תוהרה איתם קורת המנדלה כמיריית הים זכות עשייתי זו הברוכה ישלים עמה כל החי לבריאה מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא יזכו בגופים נסגמים אשר משני אלו אינו ובכך לא יזכו בגופים נסגמים אשר משני אלו הם נועים.
שבשבת הנפיקה את תרבות הסמסמה, ורוח פז המקרבת שבים שקט, אין עכשיו אביש של אבא וחוכמה,
תודה לכם כולכם על ההזדמנות המדהימה הזאת לשתף אתכם בחומר הזה שהוא כל כך חשוב וכל כך מציל נפשות. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם.